דן קטל אמרתי, כסעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. רש"י אומר, כאן מדובר על משל. קודם דבר, אז הינו שמיים ואדברה וכו'. מסביר רש"י, יערוף כמטר לקחי, זוהי העדות שתעידו, העדות של שמיים וארץ, על מה שאני אומר בפניכם. תורה שנתתי לישראל שהיא חיים לעולם, כמטר הזה שהוא חיים לעולם. זה המשל. כמו שהמטר, הגשם מביא חיים לעולם, ככה גם התורה מביאה חיים לעולם. כאשר ירפו השמיים טל ומטר, ככה גם לימוד התורה. לימוד התורה הוא מחיה לא רק את מי שלומד, אלא הוא מחיה את כל העולם כולו. מה זה יערוף? לשון יטיף. וכן ירפון דשן ירפו טל. תיזל קטל שהכל שמחים בו. כלומר, יש להבדיל בין גשם לבין טל. טל, אז כולם שמחים בו. גשם לא, למה? יש כאלה שנרטבים. וואי וואי, יורד גשם. הטל זה בסדר גמור, הכל טוב. קטל שהכל שמחים בו. לפי שהמטר יש בו עציבים לבריאות. כגון הולכי דרכים, מי שהבור מלא יין והתמלא פתאום במים. כל הדברים האלה. אז לכן אומר, התורה היא גם כמטר, שהיא משקה, אבל גם כטל, שכולם שמחים בטל. כסעירים, מה זה סעירים? לשון רוח שערה. כתרגמו כרוחי מיטרה. דהיינו, לא מספיק שיורד גשם, צריך גם רוח. משיב הרוח הוא מוריד הגשם. כי מסביר גם מדוע, הגמרא אומרת את זה. מה הרוחות הללו מחזיקים את העשבים, מגלים אותם? דברי תורה מגדלים את לומדיהם. אדם שלומד תורה, אין מים אלא תורה, מי שלומד תורה, אז הוא גדל, הוא מתגדל, אני לא מבחינה מוסרית, לא פיזית מדבר, מבחינה מוסרית. מי שלומד תורה, הוא שמח, הוא גדל, יש לו פירות, כן? כי עד שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועליו לא ייבול, כל אשר יעשה יצליח, ממש האדם הזה צומח ופורח, תורה, כל המרבה מאוד בחינות. וכרביבים, מה זה רביבים? אומר טיפי מטר. רש"י מסביר, נראה לי על שם שיורה כחץ, נקרא רביב. זאת אומרת, התורה יש בה כמו גשם, יש גשם חזק, מה שנקרא. תורה לפעמים אדם לומד, מה, בכל השם בכוח. יש בשקט, יש כל מיני גשמים, כל מיני סגנונות של תורה. נראה לי על שם שיורה כחץ, נקרא רביב, כמו דעת לנו, רובי קשת. מה זה דשא? עטיפת הארץ מכוסה בירק באופן כללי. זאת אומרת, מה שנקרא דשא, כל מיני עשבים, זה נקרא דשא. זאת אומרת, הגשם, זה מיוחד, יושבים, תראו, בבית מדרש, יושבים כל מיני אנשים. אנשים מכל העולם, אנשים בעלי אינטליגנציה ובלי אינטליגנציה. אחד הדברים המופלאים בתורה, שכולם לומדים תורה, ילדים לומדים תורה, תינוקות, זקנים לומדים תורה. חכמים לומדים תורה, טיפשים לומדים תורה, וכולם לומדים תורה, וכל אחד מקבל מהתורה, לפי משהו. פעם, הוא העיר לי איזה, יהודי הכרתי, לאחרונה, ראיתי אותו לפני כמה שבועות, ראיתי אותו. הוא אגרונום במקצוע שלו. הוא בא לתשובה, הוא אומר, תשמע לי, תראה, התורה זה דבר נפלא. כולם לומדים תורה, כל אחד במדרגה שלו, כולם מקבלים מן התורה. זה לא משנה את זה דבר, אין דבר כזה בעולם. אני כך אומר לי, מתמטיקה. מי יכול ללמוד מתמטיקה? מישהו כאן יכול ללמוד מתמטיקה? אלגברה, זה. זה שייך רק ליחידי סגולה. אבל תורה, כולם לומדים תורה. ילדים קטנים, מבוגרים, חכמים, טיפשים. זה מה שאומר כאן, אומר, זה דשא. מה זה דשא? דשא זה כל העשבים שם, כל הנמצאים. אז הגשם, הגשם הוא תורה, הוא משקה את כולם. מה זה עשב? עשב זה אחד. כלח אחד קרוי עשב. וכל מין ומין לעצמו קרוי עשב. זאת אומרת, התורה היא משקה לא רק את כולם. זאת אומרת, זה שייך לכל עם ישראל, לכל האנשים, לכל המדרגות, לכל העדות. וגם, יחד עם זה, זה לא מבטל שאנשים באופן פרטים מתגדלים בתורה, כל אחד לפי המדרגה שלו, לפי האישיות שלו. אנחנו במשניות ראש השנה. כן, במשנה ה' שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות. זה הטענה קמה. רבי יהודה אומר, בראש השנה תוקים בשל זכרים, מאיל, וביובל בשל יעילים. כן. כאן מביא את ההבדל בין יובל לראש השנה. כתוב, וספרתי לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. וכתוב בעניין זה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ראינו ביום הכיפורים, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא ותהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. רואים מפורש ביובל תוקים בשופר ביום הכיפורים. מכאן שמצווה לתקוע ביום הכיפורים של שנת היובל, כדי להודיע על שחרור העבדים, על החזרת האחוזות לבעליהן, כל חוזר לקדמותו. משנתנו באה להאמין שביום הכיפורים של שנת היובל נוהגים כמו בראש השנה, כאילו פותחים מעגל של 50 שנה. כמו שבראש השנה אתה פותח במעגל השנה, אז ככה ביובל אתה פותח 50 שנה, מחזור של 50 שנה. שווה היובל ביום הכיפורים לראש השנה לתקיעה, שתוקים בשניהם בשופר של אל פשוט, שכן דרשו ממה שנאמר, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי. מה זה ועברת? בא ללמד שיהיו כל התרועות של החודש השביעי שוות, פירוש אחר לתקיעה, למניין התקיעות, היה מי שאומר, אותו דבר תוקים בראש השנה ויובל. וגם לברכות, עכשיו ביום הכיפורים של שנת היובל, מתפעלים בתוך תפילת מוסף, מלכויות, זיכרונות ושופרות, ותוקים תוך כדי התפילה, תוקים בשופר, כמו בראש השנה. רבי יהודה אומר, בראש השנה תוקים של זכרים, דווקא בשופר של איל, שהוא כפוף, יום הדין. וביובל, ביום הכיפורים של שנת היובל, הועיל ותקיעה היא לסימן של חירות, אז זה מתאים באמת העניין של שופר פשוט, של איל שהוא פשוט. זה מרמז על כפיפות ומידת הדין, ועל פשוט זה על חסד. זה הדברים האלה. כאן יש תמיד ויכוח במכון מאיר לגבי התפילה. אחד החזן, הרבי מרדכי כהן, הוא חסיד, כזה, קרליבך כזה. אז הוא שר ושמח, והוא פשוט, הכל, ממליך את הקדוש ברוך הוא, את נעשה בחפשו כל, אז המלך שמו נקרא, כולם שמחים כזה. אבל בתוך הציבור יש כמה כאלה, וואי, זה יום הדין, איך אתם יכולים לשיר? צריך לפקוד. כאלה עושה ככה, צריך למצוא את האיזון הנכון. מצד אחד, שמחים, כמו שהוא אומר, יובל, זה שופר פשוט, זה כל פשוט, זה שחרור. יום כיפור, יום ראש השנה, זה כפוף, כן. זה גם מחלוקת. בשל יעלים התוקים בשופר של האל שהוא פשוט. אבל בתעניות הכל מודים שתוקים בשופר של איל שהוא כפוף, כי תענית זה באמת שר, כן. ואמרו, תקנו כפוף לכפוף ופשוט לפשוט. כלומר, שתוקים בשופר כפוף בזמן של לבבות כפופים, ובשופר פשוט בזמן של לבבות ישרים ורווחים. אז זה גם בא לי ביטוי. הדור שלנו הוא דור שכבר נגעל, קיבוץ גלויות, דברים כאלה. אז היום השמחה זה דבר נורמטיבי. אנשים שמחים, אני לא יודע אם שמתם לב. כולם הפשוטים, כולם שמחים. עם ישראל קם לתחייה, ברוך השם. אז ימלא שחוק פינו, שנינו רינה, אנחנו אומרים את זה. אבל יש כאלה שעדיין ככה כפופים, מצטערים, וזה. שצריך לדעת למצוא את האיזון הנכון בין אלה לאלה. גם אלה ירגישו טוב וגם אלה ירגישו טוב. ועוד אמרו בירושלמי, תקנו מצוי למצוי ושאינו מצוי ושאינו מצוי. פירוש הדברים, בראש השנה שהוא מצוי בכל השנה, תקנו לתקוע בשופר של ליל, שהוא מצוי, כי יעל איפה מוצאים? רק בעין גדי שם. ואילו ביום הכיפורים של יובל שהוא מצוי, שאינו מצוי, תקנו לתקוע בשופר של יעל שאינו מצוי. כי זה חיית בר, ולמצוא כבשים, אין בעיה. אבל אבל ליעל, לך תתפוס שם בעין גדי, מישהו רץ פעם אחר יעל בסלעים, זה קשה. וכבר הזכרנו שלדעת הרמב״ם בין בראש השנה, בין ביום הכיפורים, של יובל תוקים בשופר של עיל כפוף. הרמב״ם אומר בין זה ובין זה פוסק בעיל כפוף. אנחנו בקוף נון נון חית, מה? סליחה? מי? לא, לגבי הקרן זה לא משנה, עד רבה, שוחטים? לא, כן, 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 שוחטים לוקחים. כן, אנחנו בסעיף ד', כן? בדף קוף נון ת'. אני אקרא את זה, הרעיון באופן כללי בהרצאה זה שיש נטיות לחומר ולרוח בכל אדם, אבל גם בכל אומה, בכל... והנטיות האלה משפיעות מאוד על המצב המוכני, המוסרי של האדם. אנשים חומרניים בדרך כלל הם שוקים מרבים את המוסר, נאמר קצת כאן. אנשים רוחניים יותר, והמטוטלת הזאת בין חומר ורוח הוא דבר היסטורי, גם דבר אישי, אבל גם דבר היסטורי של עם ישראל. בוא נראה את זה. מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. זאת אומרת, העמים הולכים ומתחלפים, כל עם שנעשה יותר מדי חומרני נעלם מעל השטח, כמו הרומאים, כמו אימפריה שלמה נעלמו מהעולם בגלל שהם שקעו בחומרניות, וזה גם הביא שחיתויות גדולות, ומתוך השחיתויות הם נעלמו מעל פני השטח. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. אנחנו עם שזקוק גם לזה וגם לזה, גם לחומר וגם לרוח. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה, אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל. זאת אומרת, ישראל זה עם רגיש מאוד. ואם אנחנו קיצוניים לצד אחד, זה מאוד מורגש אצלנו בהתנהגות. ועוד ביותר משאר האומות אנחנו רגישים לחוסר האיזון. מפני חריפות האופי שלו, לכן עם ישראל מאוד רגיש, הוא גם מאוד סובל בגלל זה. אלפי שנים היינו בגלות, סבלנו. למה סבלנו? בגלל שלא הייתה אהבת חינם וכל הדברים האלה. אדרבה, הייתה שנאת חינם בית ראשון. האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן בית הראשון הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה. בית ראשון, שלושה דברים גלים מבית ראשון: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אומר כאן הרב, זה בגלל שהעם היה שקוע יותר מדי בחומרניות, והיא קבע גם כן את תולדותיה באומה באופן מחולל מידות נשחטות רבות. זה בית ראשון. בית שני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות, זאת אומרת, הנטייה החומרית היתרה נתגלתה בשנאת חינם, בצורתה של שנאת חינם. זאת אומרת, הסימפטום השתנה, אבל הסיבה הייתה אותה סיבה. השקיעה בחומרניות יתרה וישמע נשורון והיבעת היה בבית ראשון וגם בית שני, וזה כאן רק התבטא ככה, וזה התבטא בצורת חינם, בשנאת חינם. שלא הייתה שום תרופה למחלה של שנאת חינם, כי אם על ידי שבירת האומה באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה, ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה הארוכה רק לדברים נשגבים ונאצלים, והיינו אומה רוחנית. כן? כל כולנו, לא היה לנו מדינה, לא היה לנו צבא, לא היה לנו כלכלה, לא היה לנו... יהודים התפללו, למדו תורה, זה מבחינה לאומית, שמרו מסורת וכל הדבר, במידה ועשו את הדבר. אבל כאומה לא היה לנו נגישות לחומרניות, כי לא היה לנו מדינה, לא היה לנו ארץ. אז זה היה תשובת המשקל, זה נקרא. היינו יותר מדי חומרניים בבית ראשון, בית שני, מה את תשובת המשקל? טוב, תהיו יותר מדי רוחני בגלות שנות 2000. אז היינו, כאומה, היינו כולנו רוחניים. אמנם, הנטייה היתרה יוצאת מהשיווי אל הרוחניות גם כן מזיקה הרבה. תמיד זה לא טוב להיות קיצוני, לא ככה ולא ככה, זה להיות מאוזן. עד שהיא מאבדת ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה. מכל מקום, בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת, משמשת היא בכל אופן. על כן, דרך אגב, היום יש הרבה אנשים שמחפשים רוחניות. איפה מחפשים רוחניות? איפה שאנשים שקועים יותר מדי בחומרניות. הם רואים את ההורים שלהם, את המציאות שלהם, כל כך חומרנית, הם אומרים, רגע, 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 איך אפשר להיות כל כך חומרני? רק כסף, 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 כל היום. אז הדור השני אומר, רגע, 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 נלך מכון מאיר, נלמד תורה, חיי, מה? הולכים לצד השני. לא פעם, אני פוגש כאן הורים, מה הבן שלי עושה כאן? פנסה, יהיה לו, יצא ממנו משהו, זה, כאילו זה... ולא מבינים שהדור השני אומר, ראינו את החומר, מכירים את זה. אנחנו רוצים קצת את הצד הרוחני. פעם בא לכאן בן של אדם מאוד עשיר מרמת השרון. לפני הרבה שנים זה היה. אז שאלתי אותו, למה באת לכאן? מה אתה מחפש כאן? אמר לי, תראה, אבא שלי מאוד עשיר. אז היה בתקופה שרק הביאו את המזגנים הראשונים, היום בא כל בית, הוא אומרת, אנחנו חיים בארמון, המשפחה שלי, אבל מה, אבא שלי אומר, אין חום בבית, אין אהבה, אין חום, יאללה, אבי שטיח מקיר אל קיר, ראה שלא סידר את השיש בקירות, הביא המצאה חדשה, מזגן, הוא אומר לי, הבחור שכזו, אבא שלי לא מבין, אני לא מחפש חום של שטיח, של מזגן, אני מחפש חום, חום הלב. לכן באתי לכאן, ברח מהחומרניות, וברח לדרך. זה מה שהרב אומר על האומה, האומה 2000 שנה הייתה בקיצוניות שלא היה בכלל חומר. ועכשיו אנחנו נוטים לחומרניות. הדור שלנו הוא דור שעוסק בחומרניות בעצם, עוסק ב... הצד הקיומי, הכלכלי, הביטחוני, הדברים האלה. למה? זה תשובת המשקל לגלות. בגלות היינו רק רוח, עכשיו אנחנו בחומרניות. חכה, עוד לא הגענו לאיזון. אנחנו באמצע. זה מה שהרב אומר בהמשך, אתה צודק. הוא אומר, בשלב הראשון של גאולת עם ישראל, האומה תהיה שקועה בחומרניות. אבל זה הסוף בסוף. יבוא האיזון ויגיע לקו האמצע. גם את זה וגם את זה. זה מה שאומר הרב בהמשך. כל מקום, בתור רפואה לנטייה החומרית מופלגת משמשת היא בכל אופן. כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם בגלות הכוונה. מכל מקום, האומה בכללה, כאומה, לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. שום דבר. לא הייתה לנו ארץ. והנה אתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, התקופה שלנו, היא לנו האות שכבר נתרפה המחלה הכללית, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות להשיח בעניינים חומריים כללותה, כמו היום שעוסקים כאן בכלכלה וביטחון, שבבעיות קיומיות. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד אחורה, כמו שאתה אמרת. כמו מטוטלת. מטוטלת לא יכולה לעבור מהצד, מהקצה לאמצע. מה המטוטלת עוברת? מקצה לצד השני. לאט לאט היא מתאזנת לאמצע. וזהו מקור חוצפה של עקבת הדמשיכה. מכל מקום לא יורח הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת של החומריות, כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. אנחנו עם מוזן, עם שיווי משקל. צריך נפש בריאה בגוף בריא. צריך גם את זה וגם את זה. על כן, איך ינוח השר ויוחד? אך ינוח השר וילכו עינים לצד המעלה והמשקל הראוי, בעלי השפעה צריכים למצוא את האורה הרוחנית שיש בנטייה החומרית. דיינו לבנות את המולדת, אבל לראות בזה גם את הממד הערכי הרוחני ואת מטרתה הפנימית. וכפי מה שיגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה ותובד את סימניה הרעים ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית, ויגלה עליה הדר נשמתה. שוב כוח.